ועדיין לא כולם מבינים מה המשמעות של זה. זאת אומרת, סין והודו כבר מבינים, אבל לא מבינים שזה משהו יותר רחב.
שמה? אוקיי. של ההשפעה האסייתית באופן כללי?
נכון, של עליית משקלה של אסיה, מדינות אסיה, נכון, בהובלת של סין והודו. אבל עדיין יש גם מדינות אחרות, זה לא רק סין והודו, שתופסות תפקיד יותר ויותר מרכזי בכלכלה העולמית, בסחר העולמי, כן? במישור של היחסים, יחסי הכוחות הפוליטיים המדיניים, אנחנו עדיין לא רואים את השינוי, אבל הוא חייב לבוא בעקבות גם.
שלום כולם, ברוכים הבאים לדבר עם אסיה, הפודקאסט העברי הראשון והגדול ביותר שסוקר עסקים, תרבות וקצת פוליטיקה ביבשת. אני כאן היום נמצא בתל אביב עם שאולי קצנלסון. שאולי הוא סמנכ"ל מכון הייצוא הישראלי, אחראי על הניתוח כלכלי ומחלקת השירותים המקצועיים. חלק מהתפקיד שלו זה הערכה, מציאה והגדרה של מדיניות ושווקים מועדפים בשביל הייצוא הישראלי, לתת מידע עסקי, ייעוץ, למצוא שותפים עסקיים בשביל עסקים שרוצים בעצם להרחיב את הייצוא שלהם. שאולי הצטרף ב-2003 למכון הייצוא, שלפני זה הוא היה ראש מחלקת השיווק בבנק דיסקונט. אז אלן שאולי, תודה שהקדשת לנו מהזמן.
בוקר טוב, בוא רק תיקון קטן, נהל אגב שיווק בנק דיסקונט, לפני כן כלכלן הראשי בבנק.
הלכתי על הכי אחרון. אז בואו נעבור באמת לחלק הראשון שלנו שמתמקד בעצם במכון הייצוא ואיפה שאתה נמצא עכשיו. ולמי שלא מכיר ולא שומע, נתחיל מהבסיס, מה התפקיד ומה המטרה ולמה מכון הייצוא קיים?
מכון הייצוא הוא גוף שהוקם בסביבות 1958 עם רעיון יפה שהוא נכון גם היום, שצריך לסייע לייצוא הישראלי ולייצואנים הישראלים להרחיב את פעילותם בשווקים הבינלאומיים. מתוך הבנה, דרך אגב, שבישראל במיוחד, שהיא כלכלה, משק קטן, הצורך או היכולת לצמוח היא תלויה במידה רבה בייצוא ובמחירות בשווקים הבינלאומיים, מה שבאמת קרה לאורך כל השנים האלה, נכון גם היום, ומה שיפה עוד במבנה של המכון, הוא שאנחנו גוף שמאחד בתוכו, פועל במשותף על ידי הסקטור העסקי והממשלה ביחד. זה לא דבר טריוויאלי. במועצת מנהלים שלנו יושבים נציגים גם של הממשלה, בראשם משרד הכלכלה והתעשייה, גם משרד האוצר, ונציגים של הארגונים הכלכליים המובילים במשק, כמו התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, איגוד תעשייה קיבוצית, פעם הייתה גם חברת העובדים, היום היא פונקציה פחות משמעותית בכלכלה הישראלית, ונציגים של היצואנים הישראלים. הם יושבים במועצת המנהלים שלנו, דרך אגב, כל התפקידים האלה הם תפקידים שנעשים בהתנדבות, אותם אנשים שיושבים במועצת המנהלים, הם לא עושים את זה למטרות שכר. היושב ראש שלנו הוא אדם שבא מהעולם העסקי תמיד, וכמובן יש את כל הסטאף, היום בערך משהו כמו 120 עובדים, שהם אנשים שעובדים בהסכמים, בחוזים אישיים דרך אגב, הם לא עובדי ממשלה, ועושים כמיטב יכולתם, ואם אני אומר יום ולילה זה אמיתי, כי חלק גדול מהפעילות נעשה בכל מיני משימות שנעשות בחו"ל, ולכן זה ממש באותם זמנים זה 24/7, עושים מכל הלב כדי להגדיל את ההזדמנויות לייצוא הישראלי, ותכף נדבר גם איך עושים את זה. אנחנו מבוססים על שתי רגליים עיקריות. רגל אחת זה הרגל של הענפים, הסקטורים, כאשר יש כאן שתי חטיבות מרכזיות, אחת זה החטיבה הטכנולוגית, שבהם יש כ-70% מהחברות שלנו היום. Okay. אתם לאופי הישראלי, אנחנו יודעים שהיום הוא מאוד מאוד מוטה לכיוון ההייטק.
איך היה הרכב הזה?
זה משתנה, אז יפה, אז אם כבר שאלת, אז אני גם אומר שמכון הייצוא, אחד הדברים היפים שיודע לעשות, זה גם לשנות את המבנה שלו, וגם להמציא את עצמו כל פעם מחדש בכל תחום השירותים שהוא נותן, בהתאם לשינויים בשטח. ופעם באמת, הפעילות, חלק גדול מהפעילות שנעשתה במכון, זה ימים שאני לא הייתי, אבל הואיל ואני כבר פה 15 שנה, אז אני גם שמעתי את הסיפורים האלה על העבר, יכול להגיד לך שחלק גדול באמת היה מוטה לכיוון של הענפים המסורתיים. אם זה היה שבועות אופנה שהמכון היה מארגן, או פעילות בתחומים אחרים של תכשיטים, מזון, קוסמטיקה, זה לא שאנחנו לא עושים היום, היום אנחנו גם ממשיכים לעשות, אבל פעילות ההייטק, שהיא ממוקדת הייטק במכון, פעם הייתה פעילות יחסית מצומצמת, אם בכלל. היום רוב הפעילות של המכון מתמקדת בתחומים האלה, וזה פשוט תואם את הצרכים ואת מה שקורה בשטח. ולכן 70%, כמו שאמרתי, מהחברות היום מאוגדות בענפים שהם ענפי הייטק, עוד כ-30% מאוגדים בענפים שהם ענפי, נקרא לזה, המסורתיים יותר, או מוצרי הצריכה למעשה. דרך אגב, גם שם יש הרבה מאוד חדשנות שמתפתחת, ורק כדי להראות ולהמחיש עד כמה גם אנחנו עוקבים אחרי הדברים, אז הנה, בתחומי הצריכה, מה שאנחנו קוראים, רק לאחרונה נפתח ענף שנקרא ענף הפודטק, טכנולוגיות מזון, כתוצאה מזה שהתחילו להתפתח בשטח חברות, בעיקר סטארט-אפים, אבל לא רק, שעוסקות בתחומים של פיתוח טכנולוגיות חדשות ומיוחדות בתחום המזון. והנה, לפני פחות משנה, הקמנו ענף כזה גם במכון, בהתאם למה שקורה בשטח.
שהטכנולוגיה בעצם זולגת לתעשיות המסורתיות.
זאת אומרת, החשיבה בכלל שנקרא לזה חדשנות, וכתוצאה מזה גם פיתוחים שבהם מושקע תהליך, כמובן תהליכים גם של מחקר, ואנחנו מאוד שמחים דרך אגב שבעניין הזה יש גם את התמיכה המוסדית ואת השינוי הקונספטואלי גם בגופים כמו רשות החדשנות, שגם רואה לעצמה משימה להגדיל את היקף החדשנות בתחומים המסורתיים. ולצורך העניין הזה העמיד המקורות, ואנחנו מאוד שמחים כי זה באמת מאפשר לחברות כאלה להתפתח, ואז התפקיד שלנו זה לקחת את החברות האלה ולסייע להם למצוא את הפרטנרים ואת השווקים בחו"ל. אז דיברתי עד עכשיו רגל אחת. דרך אגב, עוד מילה אחת אני אומר על הפעילות הענפית, כי זה חשוב להבין. לכל ענף כזה, ויש לנו כ-17 ענפים כאלו, לכל ענף כזה יש הנהלה ציבורית. מה זו הנהלה ציבורית? זו הנהלה שמנחה את פעילויות הענף, בעיקר את תכנון תוכניות העבודה, וכמובן מעקב אחרי הביצוע, אבל בעיקר התכנון. ובהנהלה הזאת יושבים גם נציגים של חברות, של יצואנים מהשטח, גם הם יושבים כמובן בהתנדבות מלאה התפקידים האלה, אבל החשיבות של הענפים האלה זה החיבור שלנו לשטח ולצרכים שהשטח מבטא.
הבנתי.
כל תוכנית העבודה שלנו מבוססת על מחשבות, על רעיונות שבאים מהיצואנים מצד אחד, מצד שני גם מהנספחים הכלכליים של מדינת ישראל, הנספחים המסחריים, שאנחנו עובדים איתם יד ביד, ואיתם יחד אנחנו בונים את תוכניות העבודה שלנו. עד עכשיו דיברתי על רגל אחת, שזה הרגל הענפית.
כן.
הרגל השנייה היא הרגל המקצועית, או השירותים המקצועיים, כאשר פה יש לנו סל שלם של שירותים, שאנחנו מעמידים ליצואנים, שמטרתו גם לתת להם יכולות, מיומנויות, מה שנקרא לבנות תשתית, לבנות תשתית יותר טובה, מקצועית,
כן.
וגם לעזור להם בטיפול היומיומי, בקשיים או שאלות שעולות תוך כדי ביצוע הפעילות העסקית שלהם. למען האמת, אני חייב לומר שאנחנו גם עוזרים להם, גם פה, בתחומים עסקיים, תכף אני אסביר איך, בדברים שהם ממש טיילור מייד לרמה של יצואן בודד.
Okay.
למה אני מחדד? כי הפעילות הענפית היא פעילות שנבנית לקבוצה של יצואנים, אירועים כמו תערוכות בינלאומיות שהיצואנים יוצאים אליהם יחד איתנו, אנחנו מקימים את הביתנים הלאומיים ב-45 תערוכות בינלאומיות משמעותיות בעולם. מצטרפים לכל תערוכה בממוצע סדר גודל של כ-15 יצואנים. אני אומר את זה בממוצע, יש תערוכות שמצטרפים הרבה יותר, יש תערוכות שיש קצת פחות, אבל באופן כללי כ-500 יצואנים או חברות משתתפות איתנו בפעילות הזאת, כאשר במסגרת התערוכה הם מציגים את היכולות שלהם, ומה שחשוב, סביב מרבית התערוכות האלה גם נקבעות פגישות עם לקוחות פוטנציאליים, קניינים, אינטגרטורים, ופה, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם מערך הנספחים שנרתמים למשימה הזאת. יש תערוכות כמו למשל תערוכת ה-GSM בברצלונה, שזו תערוכת הדגל, למשל, בתחום הסלולרי,
כן.
שיוצאות משהו כמו 70 חברות, ולכל חברה כזאת נקבעים משהו כמו 50 פגישות עסקיות. זאת אומרת, סך הכל כ-3,500 פגישות עסקיות שמתרחשות באירוע אחד, שאנחנו מארגנים אותו, כמו שאמרתי, בשיתוף כמובן עם מערך הנספחים. אגב, יש תערוכה דומה מבחינת ההיקפים שנקראת מדיקה בתחום המציאות הרפואי, מתקיימת בנובמבר בגרמניה, באופן מסורתי, אנחנו רוצים כל שנה, גם כמספר היצואנים, כמה עשרות יוצאים איתנו, וגם להם מספר מאוד גדול של מפגשים. אז זאת דוגמה אחת, יש לנו משלחות שאנחנו מוציאים, משלחות ענפיות, או שאנחנו קוראים road shows, של חברות שיוצאות לחול, מאוד ממוקדות,
כן.
לתחום ספציפי שאותם היצואנים מגדירים. הם אומרים עם מי הם רוצים להיפגש שם, כמובן הכל למטרות עסקיות. אנחנו לפני המשלחת הזאת מארגנים את האג'נדה, שהיא כוללת בדרך כלל סמינרים משותפים עם גורמים רלוונטיים באותה מדינה ספציפית, ופגישות עסקיות לכל יצואן בהתאם ל-wishlist שלו, מה שאנחנו מצליחים, לא תמיד אפשר למלא כל 100% של ה-wishlist,
כן.
אבל מה שניתן. זה דוגמה נוספת, יש לנו, אנחנו מביאים לארץ הרבה מאוד גורמים, שוב פעם, על פי מה שהחברות מבקשות, אם זה אינטגרטורים או מפיצים מחול, למשל, אנחנו מארגנים כנס מאוד גדול של HLS, Homeland Security, פעם בשנתיים, בנובמבר התקיים הכנס הקרוב, לכנס הזה אנחנו מביאים סדר גודל של 700-800 גורמים מחול, שבאים, עוד פעם, על פי wishlist שעושות החברות, גורמים בכירים שמתעסקים בתחום הזה, באותן מדינות שסומנו כמדינות יעד חשובות עבורנו. גם את זה אנחנו עושים יחד עם הנספחים כמובן, כל אחד נרתם למאמץ, כל אחד במדינה הספציפית שהוא אחראי עליה, נרתם ומנסה להביא את אותם הגורמים שאנחנו מבקשים. כמובן שלצד זה אנחנו מארגנים פה בארץ תערוכה מאוד מאוד גדולה של חברות ישראליות, באזור גני התערוכה שם, מה שיש להם להציע, וכתוצאה מזה אנחנו בטוחים שמתפתחות הרבה מאוד עסקאות בהמשך.
אתמול בשני ביולי היה בעצם כנס מאוד מאוד גדול של כנס הזדמנויות בהודו. אני רוצה לבוא ולשאול אותך, יש לך דוגמאות ספציפיות וסיפורים שאתה יכול לתת לי על דברים שמכון הייצוא עושה בשביל לקדם ולדחוף את הייצוא הישראלי דווקא באסיה, ואיזה פעולות הוא עושה ואיך הוא מקדם את זה ספציפית?
אז תראה, אז אני אומר, מה שאמרתי בהכללה הוא נכון ספציפי גם לאסיה. כלומר, אנחנו, פעם אחת זה תערוכות שאנחנו מארגנים. דרך אגב, גם בתערוכה שמתקיימת לדוגמה בגרמניה.
כן.
אם זה תערוכה בתחום, סתם דוגמה אתמול, תערוכת אינטרסולר, שזה תערוכה בתחום של איכות הסביבה, טכנולוגיות של איכות הסביבה.
כן.
שהתארגנה בגרמניה, מתארגנים בעזרת הנספחים הרלוונטיים באסיה, אנחנו יכולים להביא מבקרים שבאים מהודו או מסין או מדינות אחרות לביתן הישראלי שבעצם הוקם בגרמניה. למה דרך אגב בגרמניה? כי אנחנו הולכים לתערוכות הדגל. זאת אומרת, okay. אם התערוכה המובילה בתחום איכות הסביבה, טכנולוגיית איכות הסביבה, הוא בגרמניה, אנחנו הולך לגרמניה, אבל זה לא אומר שאנחנו מנסים למכור בגרמניה. אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו הולכים בדיוק לתערוכת הדגל שאליה אנחנו יודעים באים קניינים או אנשי טכנולוגיה או חברות מכל העולם, ואנחנו נשתדל להביא לשם את אותם הגורמים הרלוונטיים ואותם מצוונים ישראלים שיוצאים לאותה תערוכה כדי לקיים איתם את המפגשים במסגרת אותה תערוכה במקום שבו היא מתארגנת. אבל אנחנו גם יודעים ללכת באותה מידה גם לתערוכות בסין ובהודו, ואנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו בוחנים לפני כן טוב טוב טוב, האם אלה תערוכות רציניות, האם תערוכות שבאמת באים אליהן מספיק גורמים רלוונטיים לנו.
איך עושים את זה?
אנחנו בוחנים בתערוכה עצמה, אנחנו נמצאים בקשר עם הנהלת התערוכה. אנחנו מבקשים מהם חתכים של מי החתכים של המבקרים. זה ממש בדיקה מאוד... זה סוג של כמו שאתה הולך למיזם חדש.
כן.
אתה לא מכיר אותו, אתה בודק אותו טוב טוב לעומק לפני שאתה מחליט שאתה רוצה להיכנס אליו. כל תערוכה כזאת שאנחנו הולכים אליה,
כן.
זה כרוך בהרבה מאוד הכנה, בהרבה מאוד עבודה שנעשית כאן במכון. ואנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן שלנו, ובטח לא את כספם ואת זמנם של היצואנים, בזה שייצאו לאיזושהי תערוכה שלא נבדקה עד הסוף, ולא מביאה את הפירות הראויים.
הבנתי.
אז זה דוגמה של תערוכות שאנחנו מארגנים, כמו שאמרתי, משלחות מסין דרך אגב. היום כבר באמת אפשר להגיד ברוך השם, הגענו למצב שאנשי עסקים מסין ממש מגיעים אלינו בהמוניהם. זה לא היה המצב, אני זוכר טוב שהגעתי אני למכון לפני 15 שנה, ובאמת, לשמחתי, יכול להצביע על כך שבאמת באתי ואמרתי אז, בואו, על פי מיפוי שעשינו, בנינו, בואו ניקח את סין כמדינת יעד, ניקח את הודו, ניקח את מקסיקו, כבר אז דיברנו על כמה מדינות יעד שהיום באמת הוכחו כמדינות שנכון היה ללכת עליהן בגדול, ובאמת נרתמו אז הגורמים הרלוונטיים, גם במשרד הכלכלה, גם במשרד החוץ דרך אגב. זוכר פגישה מאוד משמעותית שהתקיימה אז, כשאני הגעתי על בסיס מודל שאנחנו בנינו כאן, שבא והצביע על מדינות יעד, על פי מגוון מאוד גדול של פרמטרים כלכליים, והוסכם שאכן אלה שווקי יעד שראוי לפנות אליהם. אגב, זה היה שינוי ממדיניות שכולנו מכירים, גם אני כסטודנט שלמדתי באוניברסיטה, אנחנו מכירים אחד העקרונות שאומרים, תנו לשוק לעשות את שלו. גם הייתה איזושהי תפיסה כזאת, בוא אנחנו לא נקבע מדינות יעד, בוא נגיד ליצואנים, הם יגיד, כל אחד יגיד מה הוא חושב, מה הוא רוצה, ואנחנו נזרום איתם.
שזה לא בדיוק מה ש...
אז אנחנו היום יודעים לעשות בעצם סוג שנקרא לזה מיקס, אני רוצה להאמין נכון של השניים. אבל מצד אחד אנחנו באים, אנחנו עצמנו בודקים, חוקרים, יש לנו כאן מחלקה כלכלית שעושה עבודה מצוינת, שיודעת לבוא ולנתח נתונים כלכליים ולבוא ולהציג תמונה שנותנת גם איזשהו סוג של תחזית קדימה, ואומר רבותיי, צריכים עכשיו להתחיל לשים לב למדינות מסוימות.
כן.
למה? כי הפרמטרים הכלכליים מראים ששם יש פוטנציאל, אוקיי? ויחד עם זה אנחנו כמובן גם לא באים ואומרים, אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים, כל היתר לא מעניין. לא. אנחנו מצד אחד מכניסים את זה כאינפוט, מצד שני אנחנו גם מקשיבים ליצואנים, בסופו של דבר בונים תמהיל שמבוסס גם על זה וגם על זה. אז סין והודו, ובהמשך דרך אגב גם יפן, הוכרזו כמדינות יעד. לאחרונה גם יכול יותר ויותר מדברים על אפריקה.
מה אתה אומר?
כן, אנחנו פרסמנו על זה מחקרים מאוד גדולים כבר לפני כמה שנים, הסברנו מדוע. יחד עם זה, כל אחד מהאזורים האלה זה אזורים לא פשוטים, לא קלים, ולכן באמת צריכים לעשות הרבה מאוד פעילויות נוספות לצד הפעילות הרגילות, כמו למשל, מה שעשינו בסין, עשינו ממש עבודה מאוד מאוד יסודית בכל מה שנוגע לבניית קורסים ולימוד של איך לעשות עסקים בצורה נכונה בסין. שמנו על זה הרבה מאוד דגש, כי כשלמדנו את העניין, הבנו שזה אחד המכשלות הכי גדולות בכניסה לשוק הסיני. זה לא רק זה, יש עוד דברים. יש רגולציה, יש חסמים מכסיים, יש במדינות מסוימות, בלי לנקוב שמות כרגע, שחיתות שצריך לדעת להתגבר עליה. יש הרבה מאוד חסמים, דרך אגב, כן. יש על זה חומרים, זה לא שאנחנו ממציאים את זה. יש חומרים בינלאומיים שמתפרסמים ומפרסמים גם סוגים של חסמים, אבל ללא ספק הנושא התרבותי והתרבות העסקית שהיא מאוד מאוד שונה במדינות כמו סין, הודו ומדינות אחרות באסיה, אין ספק שזה חסם משמעותי, ואנחנו בעניין הזה באמת פתחנו כבר לאורך שנים השתלמויות, קורסים, הרבה מאוד חברות עברו אצלנו את ההשתלמויות האלה, ומצמצמים את מרחב הטעויות. זה לא אומר שלא נעשות, עדיין נעשות, אבל בטח בהיקפים עוד יותר קטנים.
עכשיו, שאלה שמעניין אותי לשאול אותך,
זה איך... אגב, יש עוד הרבה שירותים נוספים, אבל בסדר, בואו נמשיך, אני זורם איתך.
נשים את הפרטים של האתר גם בקישור.
מה שדבר אחד אני יכול להגיד, באחריות להגיד, שכל אחד, שבין אם הוא רוצה לייצא, זה בוודאות, כי שם הוא רוצה לייצא, הוא צריך ללמוד הרבה מאוד עד שהוא מתחיל לעשות את זה.
כן.
גם הכלים עצמם שאנחנו נותנים לכל מה שנקוד נוגע לבנייה של תוכנית שיווק בינלאומית והתייעצות עם יועצים,
כן.
וליווי של גורמים מקצועיים שעוזרים לחברות שמעוניינות להיכנס לשוק חדש ומלווים אותם. כל הדברים האלה אנחנו עושים אותם. דרך אגב, אנחנו לא עושים את זה רק לבד. כמו שאמרתי, יש לנו גם את הנספחים, אבל כן. יש לנו גם גופים עסקיים שאנחנו כן. רותמים אותם בתהליך מאוד מסודר, מאוד מאוד שקוף, ואנחנו בונים סכמות של עבודה משותפות. אנחנו מעודדים יצואנים להשתמש בסכמות האלה, כי עם כל הכבוד, 120 איש בטח הם לא אלה שיכולות יכולים לעשות את כל העבודה עבור כל אלפי היצואנים במדינת ישראל.
אז יש שתי שאלות שמעניין אותי לשאול אותך כרגע. א', איך אני מאזן ייצוא בין מדינות שיש להם הרבה פעמים אינטרסים שלא חופפים? לדוגמה, יש היום בישראל ייצוא ביטחוני מאוד גדול להודו, שהוא לאו דווקא עומד באותו קנה מידה עם יחסים אסטרטגיים שיש עם סין. לסין ויפן יש בעצם איזשהם עניינים אסטרטגיים שאחד מול השני. איך יודעים שאנחנו לא דורכים על בעונות של אף אחד? ויותר מזה, אני רוצה לחבר את זה לכתבה שהייתה בכלכליסט שלך ב-2011, שאמרת שהרבה יצואנים ישראלים מפחדים לייצא לסין בגלל התדמית שיהיה להם מול האמריקאים. אז רציתי לדעת גם איך נראה המצב הזה היום, אם עדיין יצואנים ישראלים חוששים מזה.
קודם כל, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד כאובה, זה הנושא של המגבלות שאנחנו מטילים על עצמנו, ושוב, נכון, זה לא סוד, שחלק מהם נובע כתוצאה מאיזשהו לחץ אמריקאי בזמנו, כתוצאה מאיזשהם עסקאות שנעשו וגם בוטלו, דבר שמאוד כמובן פגע גם בחברות וגם בכלל. בתדמית שלנו, ספציפית בשוק הסיני. המגבלות הן מגבלות לכל מה שנוגע לציוד ביטחוני, ובכלל יש היום פיקוח משמעותי של אפי, או של משרד הביטחון, וכתוצאה מזה גם שיחידה משותפת שקמה של משרד הביטחון עם משרד הכלכלה, ליישום של מגבלות או מדיניות של ישראל חתומה עליהם, על הסכמה בינלאומית, על אמנה בינלאומית שנוגעות ל... מכירה של טכנולוגיות שמה שנקרא dual use.
אוקיי,
זאת אומרת, יש, קודם כל יש כמובן את כל הנושא של מכירה של מערכות נשק.
כן.
אוקיי? שפה יש את המדיניות של משרד הביטחון, שהיא לא רק של משרד הביטחון, היא מדיניות שמור, אני בטוח, לא שאנחנו יושבים בפנים, אנחנו לא בתוך העניין הזה, אבל התייעצות משותפת, אני מניח, משרד הביטחון, משרד החוץ, כל, פה זה בעיקר ממשלה,
כן.
שקובעת איפה ניתן, מה שנקרא, להרחיב ואיפה צריך לצמצם, אוקיי? ואני בטוח שיש גם שיקולים של יחסים בין מדינות, כולל מדינות, מה שנקרא, צד שלישי. לא רק המדינה שאיתה, שרוצה לקנות,
כן.
אלא גם מדינות אחרות, כל מערכת היחסים הגלובלית של ישראל, אני בטוח שנלקחת בחשבון, אוקיי? זה פן אחד. אנחנו לא בתוך העניין הזה, דרך אגב. אנחנו מבחינתנו, כל מה שהיצואן רוצה למכור ויכול למכור, זאת אומרת, יש לו את כל ההיתרים מבחינת הרגולציה המקומית, כמובן, אנחנו ננסה לסייע בידיו ככל האפשר, אוקיי?
הבנתי.
אז אנחנו לא בפן של המגבלות. כן? עכשיו רגע בוא נחזור. עכשיו, יחד עם זה יש מה שנקרא גם את השווקים עצמם. כלומר, יש את מצד אחד רגולציה שהזכרתי קודם, שנעשית כאן בעקבות כל מיני צרכים כאלו אחרים. יש את הרגולציה של השווקים שלהם אנחנו רוצים למכור, שיש לה כל מיני מטרות. רגולציה קיימת בכל מקום.
נכון.
אם זה בארצות הברית, בכל מה שקשור למה שידוע בתור ה-FDA, אבל גם רגולציות אחרות. דרך אגב, חלק מהרגולציות הן באמת רגולציות שבאות לדאוג לטובתו של הצרכן הסופי.
כן.
וחלק מהרגולציות, זה לא סוד, זה חלק ממה שקוראים NTBs או Non-Tariff Barriers,
אוקיי.
שמדינות שמות כדי לחסום מתחרים שמגיעים מחול.
זה גם משהו שאנחנו מכירים בארץ, שקורה גם אצלנו.
זה קורה גם אצלנו, ללא ספק. זה חלק מהניסיון של להשפיע על הסחר, או בעצם מה שקוראים הכלכלנים, לייצא את האבטלה למדינות אחרות, וכולם עושים את המשחק הזה. כולם עושים את המשחק הזה. כך שאם אחר כך תרצה לדבר גם על זה, אפשר טיפה להרחיב, אבל שוב, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו לא אלה שפועלים, מכון הייצור לא חלק מזה, לשמחתי, שתפקידו או חלק מהיעדים שלו זה לחסום את אלה שרוצים למכור מחו"ל לישראל. ההפך, אנחנו בהגדרה שלנו, אנחנו נקראים המכון הישראלי לייצור ושיתוף פעולה בינלאומי. כלומר, אנחנו באמת פועלים בשם שיתוף הפעולה, אנחנו באמת מאמינים בגלובליזציה וביכולת שהגלובליזציה הזו מייצרת הזדמנויות לשני הצדדים. ולכן, אנחנו ננסה לעזור ליצואן גם בהבנה של הרגולציה. יש לנו פה מחלקת מידע מעולה שעוסקת במידע עסקי, במודיעין תחרותי. אנחנו נותנים כלי מידע מעולים ליצואנים בכל מה שנוגע גם לבירור כללי על שווקים, גם להבנה של מגמות בכלל בענפים, בתחומים, גם הבנה של רגולציות, ואנחנו גם יודעים לתת ליצואן סיוע ממש של יועצים מקצועיים שיעזרו לו בהבנה של הרגולציות, וגם בהכנת תוכנית להתמודד עם הרגולציה הזאת, כלומר להיערך על מנת לעמוד ברגולציה. זה מה שנוגע לכניסה לשווקים, אבל זה לא רק רגולציה. בכל שוק שאתה מגיע אליו,
כן,
יש מתחרים.
נכון.
וכאן השאלה היא פשוטה. האם יש לך ערך מוסף מיוחד שאתה יכול להציע ללקוחות באותו שוק, ביחס למתחרים שלך שפועלים באותו שוק? עכשיו, זה לא טריוויאלי, וזה גם לא נכון להגיד שאם יש לי יתרון בשוק מסוים,
כן,
באותו מוצר יהיה לי גם יתרון בשוק אחר. זה לא נכון.
וזה טעות שאתה רואה שקורית הרבה אצל יצואן?
הרבה קורה, כי יצואן חושב שאם הוא יצליח בשוק מסוים, אז הוא גם יצליח בשוק השני. וזה לא נכון. תראה, יש גם הרבה שחושבים, אני תכף אתן לך דוגמאות ספיישון, בלי שמות של חברות. יש גם הרבה שחושבים, וזו טעות הכי חמורה שיכולה להיות, שאם אני מכרתי בישראל, אז גם אין לי בעיה למכור בחול בכלל. שגם זה לא נכון. כי בוא לא נשכח שכשאתה מוכר בישראל, אתה מקומי, אתה מכיר את המנטליות, אתה מכיר את השפה, אתה מכיר את החוקים, אתה יודע איך להתחבר נכון לכל הגורמים הפיננסיים אם צריך, או כשאתה מגיע לחול, אתה שם, אתה זר בכל המובנים.
כן.
גם בתפיסה של השוק אותך, גם בהבנה של מה קורה באותו שוק, גם ביכולת שלך להתמודד מול המתחרים המקומיים אותו שוק. כל הדברים האלה זה סיפור אחר לגמרי. אתה צריך להיערך אחרת לחלוטין. ולכן זה דבר, אבל גם כשאתה כבר מצליח בשוק מסוים,
כן,
זה לא מה שתצליח בשוק אחר. למה? כי קודם אתה צריך להבין טוב טוב מי המתחרים שלך באותו שוק. אתה צריך להבין האם הערך המוסף שלך או הערך התחרותי שלך הוא אכן נכון לאותו שוק, בין אם זה בדברים פשוטים ובנאליים, כמו הוצאות ההובלה ודרכי ההובלה, כל הלוגיסטיקה, הזמן שיקח לך לשחרר את הסחורה מהרגע שהבאת אותה לאותה מדינה עד שזה יגיע אל הלקוח, זה דברים בנאליים.
כן.
אבל יש דברים יותר משמעותיים. למשל, זה האם השוק באמת, היתרון שלך, מחפש דווקא את היתרון שלך. יש שווקים למשל, אנחנו הרי ידועים היום בתור אלה שמייצרים את ה-state of the art, כאילו את המוצר שנמצא בקצה הטכנולוגי, כן?
כן.
אבל אנחנו דורשים פרמיה על המוצר הזה. אנחנו רוצים לקבל מחיר עולם,
כן,
שמשקף גם את היכולת, את ה-high edge הזה, כן?
כן.
את העובדה שהמוצר הזה הוא נמצא בקצה הטכנולוגי. מסתבר שיש משקים שבשבילם זה פחות חשוב. הם מחפשים דווקא את המוצר שיש לו את המחיר היותר נמוך. וזה שאתה נותן לו עוד יתרונות מסוימים טכנולוגיים,
זה לא מעניין
זה,
אותו.
זה לא שלא, זה מעניין אותו, אבל זה פחות רלוונטי עבורו. הוא מוכן להסתפק במוצר שהוא קצת יותר נחות, אבל הוא יכול לשלם עליו 30% פחות או 40% פחות. עכשיו, לא כל החברות הישראליות מבינות את זה. אז לכן זה אומר, לך לשוק, תבדוק טוב טוב את השוק, ותבין טוב טוב את הצרכים של אותם הגורמים שאתה מתכוון לפנות אליהם, האם באמת מה שאתה חושב שיש לך זה מה שהם מחפשים.
אז יש גם עבודת שכנוע שאתה צריך לעשות מול היצואן הישראלי.
בוודאי, כי היצואנים הרבה פעמים עושים טעויות הולכים לשווקים מכל מיני שיקולים שהם לא רלוונטיים. למשל, אין לך דוגמה, ואני לא, בלי, שוב, בלי לנקוב שמות.
בלי שמות.
כמו שבא מישהו ואומר לי, אתמול בכנס, אני רוצה ללכת להודו, אוקיי? כן. שאלת אותו, למה אתה רוצה ללכת להודו? זה אומר לי, כי זה שוק גדול. זה תשובה לא רלוונטית.
שוק גדול למי?
זה שוק גדול, בגלל זה אני רוצה ללכת להודו.
אוקיי.
עכשיו, תראה, זה יכול להיות שאתה חברה גדולה מאוד, חברה גדולה מאוד כמו כימיקלים לישראל. נגיד, כן. בסדר. ואתה מוכר כבר בהרבה שווקים, ואתה אומר, רגע, יש עוד שוק אחד שאני רואה אותו היום שוק גדול, או שהוא הופך לאט לאט להיות גדול, אז אני רוצה להיכנס גם לשוק הזה.
אוקיי.
זה סיפור אחר לגמרי. בהשוואה לאחד שהוא עדיין לא מוכר, או שהוא מוכר בשוק אחד, כן. ועכשיו הוא אומר, עכשיו רוצה ללכת לעודו כי זה שוק גדול.
הבנתי.
זה פחות רלוונטי. אנחנו עדיין, בכל מקרה, בואו נזכור את הדבר, אנחנו מספיק קטנים כדי להצליח גם בשווקים אחרים. בואו לא נתבלבל. זה שאנחנו, ואני אומר גם בזה בביקורות על עצמנו, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. זה שאנחנו באים ואומרים, אוקיי, יש שוק פוטנציאלי, סין והודו ויפן וארצות הברית, זה goes without saying, זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להזניח את כל השווקים האחרים, היותר קטנים, כי בסופו של דבר, כשאתה מחבר אותם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה יכול גם שם לעשות עסקים טובים.
כן.
אם תדע לעבוד שם נכון, ואם תמצא שהשוק הזה הוא רלוונטי, ואתה יכול להיות באמת תחרותי בשוק הזה.
אז אני צריך להסתכל על זה בתור כלי, ולא לא בתור מטרה בפני
עצמה. בדיוק, בדיוק כך. ולכן גם ההסתכלות באמת של המספחים, למשל, שיושבים באותן מדינות, ומכירים, ובודקים, ונפגשים, ושומעים, ונותנים לנו אינפוט, כן, בתהליך תכנון תוכניות העבודה שלנו,
כן.
אנחנו לוקחים אותו מאוד מאוד ברצינות. כלומר, מצד אחד יש, כמו שאמרתי, הניתוח הכלכלי,
כן.
שמראה את, את הגודל, את הפוטנציאל, את הצמיחה וכו'.
כן.
יש את המספחים שיושבים במדינות ונותנים לנו אינפוט על מה קורה במדינה ומה התחומים ששם מחפשים ואיפה באמת יש לנו את היתרונות. ויש את היצואנים עצמם, כן? במשולש הזה, היצואנים עצמם שבאים, ואנחנו כמובן לא רק שלא מזלזלים, ההפך, אנחנו מאוד מעריכים את גם את הניתוח שהם עושים, אבל אני חייב לומר שוב מההיכרות היומיומית, לא כל יצואן באמת יושב ועושה ניתוח מושכל ומסודר, יש כאלה שפועלים מהבטן, יש כאלה שפועלים כי במקרה יש להם איזה, הבן דוד של השכן שגר בבניין, בדיוק נסע עכשיו לאוסטרליה, ולכן אני עכשיו הולך לאוסטרליה, כי הוא הבטיח לי שהוא ייקח וימכור את המוצר שלי. אני, דרך אגב, אני שומע סיפורים, אתה צוחק, אבל אני שומע כאלה סיפורים. כשאתה שואל יצואנים, למה הלכת לאוסטרליה, או למה אתה הולך ל... אז הוא אומר, לא, יש מישהו שאני מכיר, שישראלי, שיושב שם, ויש איזה חבר שלי שהוא הכיר אותו, והוא אומר, אז הוא ימכור לי. אתה מבין? כן, גם שיקולים כאלה אנחנו שומעים. אנחנו כמובן אומרים, אין שום בעיה, אבל תבדוק טוב, אם באמת השוק מתאים לך, ורק אחר כך, אם אתה מחפש מישהו, תראה גם אם הוא מתאים לך.
הבנתי.
זה חלק מהעניין, זה גם לדעת לבחור נכון, עם איזה מפיצים ומי הוא הנציגים שלך בכל שוק. גם את זה צריך לדעת לעשות.
אז איזה טעויות אתה רואה שעסקים ישראלים טועים בבחירה של מפיצים אסיאתיים?
תראה, זה לא רק מפיצים אסיאתיים, זה מפיצים בכלל. אני אתן לך דוגמה. קודם כל, אתה צריך ללכת ולמנות טוב טוב, מי הם המפיצים? בכל שוק, מי מפיצים, מפיץ גדול, מפיץ בינוני, מפיץ קטן, כל מפיץ כזה גם להבין מה הוא מפיץ, כי אין מפיץ של מוצר אחד או של טכנולוגיה ספציפית, בדרך כלל מפיץ סט של פתרונות שהם בנויים לפי הלקוח הסופי באותו המשק.
אוקיי.
אז הם מכירים את השוק, הם בונים לעצמם את האסטרטגיה שלהם, איזה סט של פתרונות הם באים ומציעים ללקוח שהם פונים אליו, שהם כן. יודעים לעבוד מולו, אוקיי? עכשיו, אתה צריך לנסות להבין עד כמה שאתה יכול, מה האינטרסים של אותו מפיץ בעבודה מולך. זאת אומרת, אם הוא מפיץ מוצרים דומים גם למוצר שלך, כבר צריך לבדוק טוב טוב, זה צריך לעורר חשדנות וסימני שאלה, כי אנחנו יודעים מקרים שמפיצים חתמו על הסכמים עם חברות ישראליות, או בכלל, זה שוב, זה לא משהו אנטי-ישראלי.
כן.
כדי להרדים את אותה חברה ישראלית ובעצם להשתיק אותה בשוק. כמה זה נשמע מוזר, הפוך על הפוך. כלומר, הוא מפיץ היום מוצרים מתחרים, והוא יש לו עניין בגלל העמלות שהוא מקבל, להמשיך להפיץ את המוצרים האלה, והוא, אתה בא אליו עם מוצר טוב, עכשיו הוא אומר, אם הוא בא אליי, ואני לא אחתום איתו, אז הוא כנראה יחתום עם מישהו אחר, עם מפיץ אחר באותו שוק. והמוצר שלו הוא טוב, אז רגע, אז אולי אני פה יכול להיפגע.
כן.
ואז הוא חותם הסכם, שבסופו של דבר הוא לאט לאט מושך אותך, ומושך אותך, ומושך אותך, מרדים אותך כאילו, ובעצם בזמן הזה, הוא ממשיך למכור את אותו מוצר, שעליו הוא חותך עמלה גדולה. הבנתי. שהוא כבר מוכר אותו.
זה ואני, דוגמה ואני ש... בזמן זה היה לי שנה או תקופה שלא הכנסתי ועסקתי
הפסדת, אני מכיר חברות שלא הצליחו, 4 שנים היה להם, אתה חותם הסכם, דרך אגב העניין של באמת איך א' עם מי לחתום
כן.
וב' איך לחתום הסכם נכון עם מפיץ
כן.
גם את זה צריך לדעת בלעדיות, לא בלעדיות עם בלעדיות באיזה תנאים ומה התנאים כל הדברים האלה צריך לדעת לעשות בגלל שאנחנו יודעים שיש יצואנים ישראלים, אנחנו מכירים אותם, אנחנו, הם באים אלינו לפעמים, בדיעבד אחרי שהם עשו את הטעות, חתמו עם מפיץ מסוים בלעדיות בכל השוק, ואגב הסתבר שאפשר היה גם לנחש. תראה, זה יכול לקרות או בגלל, כמו שאמרתי, שיש לה מפיץ מראש שיקולים אחרים,
כן.
או יכול להיות שהוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק טוב, אין לו את היכולות שהוא דיבר שכביכול יש לו, ואז בעצם אתה תקוע באותו שוק עם מפיץ, שלא מסוגל לתת לך את הסחורה, אבל אתה חתמת איתו חוזה בלעדיות.
הבנתי. יש משהו, בהקשר משהו כמו דברים שמעניינתי, אני קראתי הרבה דוחות על זה שיש תחזיות שאומרות שאינדונזיה הולכת להיות אחת מארבעת או ששת הכלכלות הכי גדולות בעולם. Okay. 250 מיליון איש, אוכלוסייה צעירה, הכלכלה שלהם גדלה באחוזים okay. מאוד מרשימים. לנו כרגע אין יחסים דיפלומטיים עם אינדונזיה. מה היכולת של מכון הייצוא בעצם לדחוף, מעבר לפעילות כלכלית, לדחוף את זה לכיוון המדיני? שיגיד, שמו, יש פה, יש כאן הזדמנות, אבל כרגע אין לנו יחסים דיפלומטיים.
אז בוא נדבר באמת, אמרת אינדונזיה ובצדק, אני שמח שיש לך תובנה הזאת, כי לא הרבה מביאים את מה שאתה אמרת עכשיו. אם אנחנו מסתכלים בזה שוב, על פי מודלים מקרו, נכון שזה חישובים תיאורטיים, והמציאות לא, בסופו של דבר לא תמיד, בסופו של דבר, מתפתחת תמיד על פי, מדויק על פי המודל. אבל אני כן מאמין, וזה כן מוכיח את עצמו, שבסופו של דבר בטווחים ארוכים, המודלים הכלכליים עובדים. זאת אומרת, אם אני בודק מודל מקרו, מודל הצמיחה ידוע, שוב לא ניכנס יותר מדי לעיתון כלכליים בשידור שלך, אבל אתה לוקח מודלים כלכליים מקובלים, ואתה בודק לאורך זמן, לא מדבר השנה מסוימת, אז כמו שאמרת בצדק, מדינה כמו אינדונזיה, מדינה כמו מקסיקו, מדינה כמו ברזיל, וגם רוסיה, דרך אגב, גם רוסיה,
כן.
מדינה של מעל 100 מיליון איש, עם משאבי טבע, וכמובן, עם השקעות, עם היקף השקעות ראוי, זה חשוב להבין,
כן.
עם היקף השקעות ראוי, מתי היקף ההשקעות באמת מתממש, כאשר המדינה מספיק חכמה גם לדעת לנהל מדיניות כלכלית בדרך כלל, אבל לא רק. יכול להיות שגם מדינית, אבל בעיקר כלכלית נכונה, שמאפשר להון הזה להיווצר במשק. מה זאת אומרת? בעיקר במדינות יותר מתפתחות, צומחות, אתה רוצה משקיעים מהעולם שיבואו וישקיעו מה שקוראים FDI. FDI זה Foreign Direct Investment.
כן.
יבואו וישקיעו במשק שלך, כדי שהחיבור הזה של הון ועבודה, וכמובן טכנולוגיות מתאימות, כל כן. הדברים האלה ביחד, יתבטאו בסופו של דבר בפונקציית הייצור של המשק, ויביאו את הצמיחה, את התפוקה ואת הצמיחה. אז אם הדברים האלה באמת קורים, זה המודלים הכלכליים יודעים פחות או יותר לחזות,
כן.
שזה מבוסס באמת על, בבסיס, על האוכלוסייה, מספר התושבים, וזה נכון. אז מדינה כמו אינדונזיה, ללא ספק גם לפי התחזיות, תהיה המדינה הרביעית בגודלה בכלכלה העולמית ב-2050.
אוקיי.
Okay. Okay? ואתה שואל, אוקיי, אז מה זה אומר מבחינתנו? אנחנו, שוב, סימנו את אינדונזיה כמדינה חשובה.
כן.
יש לנו חוברת שהוצאנו בעקבות העניין הזה לא מזמן, האמת שזה כבר היה לפני כמה שנים, אבל אנחנו בהחלט מאמינים בפוטנציאל, ויש דרכים לעשות סחר גם עם אינדונזיה. דרך אגב, ישראל מעולם לא החרימה את אינדונזיה. מותר לקיים סחר עם אינדונזיה. אנחנו מודדים חברות לעשות את זה. נכון שיותר קשה לעשות את זה בדרכים פורמליות.
אוקיי.
כלומר, להוציא משלחות של מכון הייצוא לאינדונזיה, זה לא משהו שקורה בפועל. בגלל המגבלות, זה לא שהאינדונזים לא רוצים, דרך אגב.
אוקיי.
הם כן רוצים. אבל יש את העניין של הנראות, הנראות החוצה. ולכן, בצד הפורמלי, בוא נגיד, הם יהיו פחות פתוחים, למרות שכבר היו פה ביקורים. היו ביקורים, היו תקופות יותר טובות, זה מאוד תלוי בהתפתחויות המדיניות, ברגעים כאלו או אחרים. ברור לכולנו שהיה הייפ גדול אחרי שהיו הסכמי אוסלו, ואז, אתה יודע, גם ראינו לפה זרימה של כל מיני גורמים ממדינות מוסלמיות, כולל אינדונזיה, אבל כשיש בעיות שנוצרות בפרק זמן מסוים, אז בצד הפורמלי אנחנו רואים פחות פניות,
כן.
אבל כן, מתחת לפני השטח, מתקיימים תהליכים, וניתן למכור באינדונזיה. כמובן שזה דורש לדעת לעשות את זה נכון, דרך גורמים מתאימים. הנה, לא מזמן עשינו איזושהי תערוכה שבה לקחנו באסיה, קומוניקציה, ששם ידענו שבאים הרבה מאוד קננים גם מאינדונזיה.
כן.
ולקחנו יועץ אינדונזי, שעבד איתנו ועזר לנו, בלאתר גורמים באינדונזיה כדי לבקש מהם או להציע להם לבוא לביתן הישראלי ולבחון את המוצרים ואת הטכנולוגיות הישראליות. אז אנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו בהחלט בטוחים שהדברים האלה יקרו בעתיד, והאופולי כולנו מקווים שגם פה יהיה איזשהו פתרון כזה או אחר במזרח התיכון שיפתח את הדברים גם בצורה פורמלית לחלוטין.
הבנתי. מעולה. עכשיו סיימנו את החלק הראשון שלנו, אני חושב שדיברנו הרבה על מכון הייצוב ואיך אתם עושים והעבודה שלכם. רציתי עכשיו שניקח את החלק השני ונתעסק קצת במדיניות הסחר או מלחמות הסחר שאנחנו שומעים על זה עכשיו הרבה בחדשות. שיש לנו את ארצות הברית, יש לנו את סין, יש הרבה 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 מילים עוברות, ואני חושב שיש מעט תובנות תובנות חכמות. אז רציתי, א', אני אשאל אחרת, ממה נובעת, בצורה קצת יותר בסיסית שוב, ממה נובעת המדיניות והחסמים המסחרים שעכשיו טראמפ שם מול סין? ממה זה נובע ומה זה כביכול בא להשיג?
קודם כל, הכי כדאי לשאול אותו, כן? אבל אני חושב שהוא גם אומר את הדברים, אז בוא, עד כמה ש... אנחנו קולטים, אני קולט. טראמפ דרך אגב דיבר על זה עוד גם בשלבים עוד לפני שהתמנה לנשיא, כשהוא בא לדבר על האג'נדה שלו, הוא דיבר על זה. תראה, יש את התהליך של הגלובליזציה העולמית, שהתחיל מתישהו באופן מעשי, התחיל, הייתי אומר, בסוף שנות ה-80, פחות או יותר תחילת שנות ה-90, והתפתח, שזה באמת הרעיון של הסרת החסמים בסחר, והסרת החסמים בכלל בנושא של תנועות הון, אולי קצת פחות בתנועות של עבודה, של כוח אדם, אבל בטח בכל מה שנוגע להסכמי סחר. זאת אומרת, הרצון לבטל כמה שאפשר יותר מכסים, כדי לאפשר יותר ויותר סחר בין מדינות. יש את ארגון הסחר העולמי, ה-WTO, שקם ופועל לצורך העניין בחסות האום כמובן, ששמו לנו את המטרות האלה, מתוך איזושהי תפיסה כלכלית, שהיא כן משותפת לכל הכלכלנים, שככל שיהיו פחות מגבלות על הסחר, אז בסופו של דבר הרווחה תגדל, הרווחה הכלכלית תגדל,
כן.
ובסופו של דבר זה ייטיב עם כולם. דרך אגב, זה נכון שגם בתפיסה הכלכלית, ככל שאתה מדינה יותר קטנה, אתה יותר נהנה מזה שהסחר הוא יותר פתוח ויותר גדול. הסחר עולמי, אני מדבר עכשיו.
כן, כן.
באופן כללי. מבחינה זאת, ברור שככל שאתה מדינה יותר גדולה, התהליכים של פתיחת הסחר מייצרים קשיים וסימני שאלה, וזהו כנראה מה שמנחה אתם. כלומר, מה אני רוצה לומר? ישנם תחומים, ענפים שלמים, שכתוצאה מתהליכי הגלובליזציה, נחשפו ליבוא מתחרה ממדינות זולות כמו סין למשל, אבל אני מניח שזה באותה מידה יהיה נכון גם על הודו, ככל שהודו תתפתח כמדינה מתועסת. כרגע הודו לא נחשבת כמדינה מתועסת. אבל סין, מדינה מתועסת, זה היה חלק מהמדיניות של הממשל הסיני, מאז שהוא פתח את סין לעולם, זה היה לאפשר השקעות ענק בסין, כדי לנצל את כוח העבודה הזול שהיה וקיים עדיין, אם כי היום כבר פחות, בסין, כדי להעביר אותם לפאזה שכמו שדיברתי קודם, של גידול בהשקעות לעובד, וכתוצאה מזה, העלאה משמעותית של התפוקה של המשק הסיני, וזה בדיוק מה שקרה.
נכון.
וכתוצאה מזה, הואיל וסין הפכה להיות, נקרא לזה, חצר המפעל העולמית, המפעל, רוב המפעלים, לא רוב, אבל יותר ויותר מפעלי תעשייה, נפתחו בסין, יותר ויותר חברות אמריקאיות, לא רק אמריקאיות, העבירו את הייצור שלהם לסין. נכון. וזה בדיוק הרעיון של גלובליזציה. חברה גלובלית הולכת ועושה את תהליכי הייצור שלה במקומות שהכי כדאי לה. וזה מה שקרה. ואז, כמובן, המחיר היה שפועלים בארצות הברית, פוטרו, תעשיות שלמות, ענפים שלמים, אם זה בתחום הפלדה, או הפחם, או לא יודע, אפילו את כל מה שקשור בייצור מכוניות, למשל, הלך ועבר מסין למדינות אחרות, והתוצאה שהרבה מאוד אנשים ממורמרים הסתובבו חסרי עבודה, בגילאים מסוימים גם אפשר להבין את זה, אתה גם לא יכול לחזור לשוק, או אם אתה חוזר לשוק העבודה, אתה יכול למצוא עבודות הרבה יותר נחותות, בשכר הרבה יותר נמוך ממה שהיה לך. זה יצר הרבה התמרמרות, הרבה כעס. אני מדבר בעיקר באמת על מה שנקרא הצווארון הכחול. וזה הרי אותם האוכלוסיות שבעצם אליהם פנה טראמפ ורצה את הקול שלהם. והוא הבטיח להם, זה הרי אנחנו יודעים עוד משלב הקמפיינים, שהוא אכן יפעל כדי לצמצם את התחרות שמגיעה מצד מדינות כמו סין, כדי שדברים האלה לא יקרו בהמשך, אוקיי? והנה אכן הוא באותו גם אחד שרוצה להפגין גם עשייה ולא רק דיבורים, הוא אומר, האחרים מדברים אבל לא עושים, ואני מדבר ועושה. והנה הכריז על הצעדים שהכריז.
זה מתקשר למה שאמרנו בחלק הראשון לגבי לייצא את האבטלה למישהו אחר.
חד משמעית, חד משמעית. חד משמעית, מה שעומד מאחורי זה, זה הרצון לייצא את האבטלה לאחרים. עכשיו בוא, לא להתבלבל, אמרתי את זה גם קודם. הרצון לייצא אבטלה לאחרים קיים ונמצא בלב של מדיניות של הרבה מאוד מדינות, אם לא כמעט כולם.
כן.
כלומר, יש אמצעים שונים לעשות את זה. כל מערך המחסים, או ה-non-tariff barriers בעיקר, הוא בעצם מיועד, לא אמרתי הכל, אבל בוא נגיד חלק ממנו, בסדר? חלק ממנו מיועד בדיוק למטרה הזאת. אבל מה שקורה במקרה הזה, שלמעשה אתה משנה את התמהיל. כלומר, אם קודם אתה עשית בעיקר מאחורי הקלעים על ידי כל מיני non-tariff barriers, אגב, החוק האמריקאי של Buy American Act,
כן.
שתקנה תוצרת אמריקאית, זה חוק שקיים בארצות הברית שנים, זה לא המצאה של השנים האחרונות.
אוקיי.
אוקיי? וגם זה חלק מהעניין. רק שהוא בא לתת העדפה, בוא נאמר בעיקר ליצרנים קטנים יותר בארצות הברית. אבל הוא עדיין חוק שהוא כאילו עומד בסתירה, לא כאילו, הוא עומד בסתירה לרעיון של תחרות חופשית וסחר חופשי.
כן.
הוא בא ואומר שצריך בכל מקרה לתת העדפה באחוז כזה או אחר, תלוי כמובן בסוג, אני מניח. אם זה יותר דברים שקיימים מיוצרים בארצות הברית, אז בטח שם האחוז יותר גבוה. אני לא מומחה לחוק הזה, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
אוקיי.
אבל מה שעשה טראמפ, הוא בא ואמר, אוקיי, אני עכשיו בא ואומר, על כל סט הכלים הזה שכולם עושים אותו בשקט מאחורי הקלעים, אני עכשיו בא וחוזר ומפעיל מחדש את הנושא הזה של המחסים. שנכון, עד לרגע שהוא עשה, היה בתהליך, בוא נגיד, של צמצום הדרגתי בעולם של מערך המחסים. כלומר, אתה רואה שלאורך שנים באמת המחסים, שיעורי המחס בעולם הלכו ופחתו, הלכו ופחתו.
כן.
והוא אמר, no more, אני עכשיו עוצר את זה ואני רוצה, אני לא עוצר את זה כללי, אני אעצור את זה כנגד אותן מדינות ואותן תעשיות רלוונטיות שפוגעות בנו, כאילו בתעשייה האמריקאית, ואלה שבעיקר הגדולים האלה שפועלים ופוגעים בתעשיות האלה. מולם הוא בעצם בא והכריז את ההכרזות האלה של הטלת המכסים.
ומה באמת היעילות, התועלת הכלכלית שמגיעה מהמכסים האלה במסחר מול סין?
תראה, נקודתית, באותם ענפים, באותם תעשיות, ברור שזה יסייע. כלומר, ברגע שענף מסוים מתחרה עם תוצרת סינית שהיא הרבה יותר זולה, שדרך אגב, שים לב, היא לא רק שהיא זולה, עם השנים היא גם הפכה להיות יותר ויותר איכותית.
כן.
זו נקודה חשובה. כי בהתחלה כשהתחרית עם תוצרת זולה אבל לא איכותית, אז משק כמו המשק האמריקאי יכול להגיד, רגע, אני... זה תוצרת של... חלק גדול מהקונים האמריקאים יכול להיות שהם יגידו, אני לא רוצה תוצרת כזו.
כן. כן?
אבל ברגע שהיא הופכת גם יותר ויותר איכותית, אתה מקבל גם איכות יותר טובה במחיר הרבה יותר נמוך.
כן.
אז הפגיעה היא כבר הופכת להיות מאוד מאוד משמעותית. Mm-hmm. אין ספק שאותם ענפים ספציפיים ייהנו.
אוקיי.
עכשיו, השאלה היא ב- 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 בהסתכלות המקרו הכללית, וזה מה שאומרים הכלכלנים, ועל פי כל המודלים, ללא ספק זה יפגע בהיקף הסחר העולמי, ובסופו של דבר זה יפגע גם בצמיחה העולמית.
אוקיי.
כלומר, סין ברור שתיפגע. אגב, באותה מידה הרי הוא גם עכשיו הודיע על הטלה של מכסים על רכבים מאירופה. אותם שיקולים בדיוק, כן?
כן.
כי אנחנו יודעים שתעשיית הרכב האמריקאית בעצם מתחרה עם יפניות, כנראה שביפן הוא, מהשיקולים שלו הוא לא רצה לפגוע, אבל האירופאים הם בעיקר אותם רכבי יוקרה. כנראה שזה כואב, כואב לתעשיות מסוימות בארצות הברית. והוא החליט שהוא פועל גם כנגד האירופאים בעניין הזה. אז שוב, נקודתית ליצרנים מסוימים בארצות הברית זה יהיה טוב, לקהלים מסוימים של עובדים, שעובדים בתעשיות האלה זה יהיה טוב. אגב, אומרים שהשיקול המרכזי שלו זה כשהוא רואה את המגמה של התפתחויות בתחום הטכנולוגיה, בתחום הרכב, של הרכב האוטונומי,
כן.
שהמפעלים האמריקאים מפגרים בהרבה אחרי מה שקורה בחברות האירופאיות. ואז הם כבר רואים קדימה ששם הם הולכים לחטוף מכה רצינית ביותר בארצות הברית, מעבר למה שהם כבר חטפו.
אוקיי.
ולכן הוא עושה כאן צעדי מנע, כדי לאפשר לחברות האמריקאיות בינתיים להיכנס לתחומים האלה ולייצר יכולות שהן לא פחותות מהיכולות שהתפתחו באירופה. כן? אז עכשיו נחזור לעניין. בקיצור, בסופו של דבר הטענה שזה כן יפגע בצמיחה העולמית, בכלכלה העולמית. תראה, מדובר על סחר עולמי שאחרי שהתאושש, אחרי המכה הגדולה שהייתה במשבר של 2008-2009, הייתה איזו התאוששות קצרה, אבל מיד אחרי זה הסחר העולמי ירד לשיעורים הרבה יותר נמוכים מה שהיה לפני המשבר של 2008.
Aha.
מדבר על שיעורי הגידול שלו, לא מדבר על היקפו. היקפו כמובן צומח כל שנה, אבל שיעורי הגידול משנה לשנה הפכו להיות יותר נמוכים משמעותית לעומת מה שהיה לפני המשבר. זאת אומרת, אם לפני המשבר זה עמד על סדרי גודל של 4.5-5% בשנה,
כן.
אחרי המשבר זה הצטמצם, הגיע לרמות של בסביבות ה... לא מדבר על השנה של המשבר, זה הקטסטרופה, הייתה התכווצות נוראית בסחר העולמי.
Aha.
אחרי זה הייתה שנה של תיקון,
כן.
אבל אחר כך זה ירדנו חזרה לרמות של כמעט חצי ממה שהיה לפני המשבר. אבל התחילה התאוששות בשנתיים שלוש האחרונות.
כן.
ועכשיו הצפי הוא שבעקבות כל מלחמת הסחר הזאת, אנחנו עלולים עוד פעם לחזור לרמות של חצי מהצמיחה שהיינו בעכשיו,
כן.
בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אם מרמות של 4.5, לרדת חזרה לרמות של מתחת ל3%, 2.7%, זה פגיעה.
כן.
עכשיו, שלא יהיה ספק, גם אנחנו ניפגע. גם אנחנו ניפגע. למרות שאנחנו לא שחקן ישיר פה.
Uh-huh.
אנחנו לא מוכרים מכוניות, ואנחנו לא מוכרים לוחות פלדה. עלינו לא, אין סנקציות ישירות, כן, או גם לא מטיל את זה על ישראל, אבל גם, אנחנו לא יצרנים בתחומים האלה.
כן.
אבל בגלל שזה כן יוריד את כל היקפי הסחר ואת הצמיחה הכלכלית בעולם, גם אנחנו ניפגע, כי הייצוא שלנו תלוי מאוד בצמיחה הכלכלית העולמית. זה הפרמטר העיקרי שמסביר בעצם, כשאתה מסתכל סטטיסטי, מה מסביר את הגידול או את השינוי בייצוא הישראלי,
כן.
זה מוסבר על ידי הצמיחה העולמית, על ידי הסחר העולמי, וכמובן שער החליפין, שזה סיפור בפני עצמו, לא שאלת, אבל לא נכנסנו לזה, אבל הדבר המרכזי זה הסחר העולמי. עכשיו, אפשר לחשוב ולהבין את זה מיידית, כשאתה מבין שישראל היא לא מוכרת מוצרים מוגמרים בדרך כלל, הטכנולוגיה הישראלית בדרך כלל,
כן.
היא טכנולוגיה שהיא משובצת בתוך מערכות אחרות. Mm-hmm. למשל, הדוגמה הכי טובה שקודם דיברנו עליה, ישראל מוכרת רכיבים לתעשיית הרכב, נגיד באירופה, נניח, כן. אוקיי? חברות האלה שקונות מאיתנו היום, או נניח שבפוטנציה גם לתעשיית הרכב הקוריאנית, או לא יודע למי, ומחר כשמוטלות סנקציות מהסוג הזה, אז גם היצרנים האלה קונים ממך פחות.
הבנתי.
אוקיי? כך שבסופו של דבר, זה נכון באותה מידה, אם מחר יטילו האירופאים, נניח, עכשיו יטילו מכסים על מטוסים שמיוצרים בארצות הברית. מטוסי נוסעים.
כן.
אנחנו בהחלט מוכרים לחברות האמריקאיות האלה כל מיני טכנולוגיות שלנו, או מרכיבים אפילו לפעמים מכלולים, תתי מערכות וכו'.
יש השפעה מסדר משני.
אז בוודאי, אנחנו גם מושפע מזה.
הבנתי. יש מדינות שאתה מרגיש ספציפית באסיה, חוץ מאינדונזיה, שיש הרבה פוטנציאל שאנחנו לא מממשים אותו, שאנחנו מפספסים?
תראה, בגדול אנחנו לא מממשים. אם אני מסתכל על החלק שלנו, השאר שלנו, המרקט שאר שלנו, במדינות מסוימות באירופה לדוגמה, אתה מגיע לזווגיה של 0.3 אחוזים העיבוד שלהם, בגדול.
כן.
בממוצע, אתה יודע מה, 0.3 זה פחות או יותר הממוצע העולמי שלנו, 0.27, 0.28. בהחלט מדינות מסוימות באסיה, החל מסין.
שאנחנו עדיין לא מנצלים את כל
ההזדמנות. אנחנו עדיין לא מגיעים למרקט שייר סין, יפן. תראה, בהודו זה קצת מטעה. כי מה קורה בהודו? הודו, אתה אמרת, ובצדק, זה גם מתפרסם, זה לא סוד, שאנחנו מוכרים ציוד ביטחוני. זאת אומרת, רוב הייצוא שלנו להודו, ואני שם רגע בצד את נושא היעלומים, שזה סיפור בפני עצמו, אנחנו קונים, זאת אומרת, יש לנו עדיין תעשיית יעלומים גדולה, עושים עסקים עם הודו בתחום היעלומים, מוציאים שם לליטוש, מחזירים לארץ, אז אני שם את זה רגע בצד, כי המספרים האלה של היעלומים מתאים.
אוקיי.
כשאני מסתכל על היקף הייצוא האחר, שזה סנטר גודל בערך של מיליארד, מיליארד 200 מיליון. ואתה, שוב, בלי לדעת את המספרים המדויקים, אני גם הייתי יודע, לא הייתי אומר, אבל אחוז מאוד גבוה מזה, זה ייצוא ביטחוני.
אוקיי.
לצד זה יש ייצוא של תעשיות כמו כימיקלים לישראל, כן? כימיה, מינרלים, אשלג, פוספטים, כל הדברים האלה, שזה לתחום האגרו, בסדר?
כן.
ואם אני מנטרל את שני המרכיבים האלה, אז מה שנשאר זה מעט מאוד. זה מעט מאוד. עכשיו, זה נכון שהודו היום היא עדיין, היקף היבוא שלה הוא לא גדול מספיק בהשוואה לגודלה של המדינה. כלומר, המדינה די סגורה. אנחנו מעריכים ששם זה יתפתח בשנים הבאות, ובהחלט ייווצר כאן פוטנציאל מאוד גדול. יחד עם זה, אני אומר לך, וחברות ישראליות מעידות על זה, אנחנו יודעים את זה מהשטח, מאוד מאוד קשה לעשות עסקים בהודו. מאוד מאוד קשה לעשות עסקים בהודו. יש לזה גם נתונים שמתפרסמים ברמה הבינלאומית של מה שנקרא קושי בעשיית עסקים. זה כן. אחת המדינות שנמצאות בדירוגים היותר נמוכים. אגב, זה באופן כללי, זה נכון בחלק גדול מהמדינות באסיה, זה נכון גם על סין, זה נכון על וייטנאם, מדינה שלא הזכרנו. נכון. עוד מדינה שנמצאת בתהליך צמיחה שאנחנו מאמינים שתלך ותפרוס מקום חשוב בכלכלה, באסיה ובעולם. לא? כן? זה נכון בכל המדינות האלה. צריך לדעת איך לעשות את זה, יש הרבה חסמים, יש הרבה רגולציה לא פשוט. אז אני אומר כך, בהודו יש לנו פוטנציאל, כי אנחנו מסתכלים על הנטו, מעבר למה שאמרתי באותם ענפים שאנחנו כבר כן שם מייצאים הרבה, אז נשאר מאוד מעט. בסין אנחנו גם כן, אם אנחנו מסתכלים, רוב הייצוא זה ייצוא של כימיקלים ושל רכיבים אלקטרוניים, שאנחנו יודעים, מפעל אינטל, ויש לנו המון המון כבוד למפעל הזה, ו... אז אינטל מוכר, הוא מחליט, הוא מייצר את הרכיבים, אנחנו מאוד שמחים שהוא עושה את זה פה, ויש טענה, הם מחליטים לאיזה שוק ברגע נתון, כדאי למכור את הרכיבים, הוא נכון מבחינתם, מבחינה עסקית, כן. איפה בסופו של דבר לוקחים ומרכיבים אותם לתוך המערכות היותר גדולות. אז היום הם מחליטים על סין, מחר הם מחליטים על קוסטה ריקה, פתאום אתה רואה את זה, או במדינה אחרת, כמו מלזיה פתאום, אתה רואה, אתה מסתכל, יש ייצוא ענק של ישראל למלזיה, אתה מסתכל, מה זה? זה רכיבים אלקטרוניים שאינטל מוציאה למלזיה. אז הייתי אומר שבסין בהחלט, בסין נכון יש את המגבלות, אתה הזכרת קודם בצדק, כל המגבלות שאנחנו מטילים על עצמנו, ולא מעט בזכות בגלל.
הלחץ המים, אמריקאי לצערנו.
כן, אז נכון שהפוטנציאל הוא, יש עוד הרבה מה לעשות בסין.
בהחלט מדינות כמו תאילנד, פיליפינים, וייטנאם, אנחנו באמת פועלים יפה, אני חושב שמגיעים שם חברות ישראליות, מגיעות לתוצאות יפות, יש בהחלט עוד מה לעשות שם. באופן כללי, כל, הייתי אומר, יפן אמרתי, אני חושב שבכלל כל האזור של אסיה הוא אזור שמשקלו, הוא כבר מאוד גדל משקלו בייצוא הישראלי, מגדל מ-14 הגיע כבר לסביבות ה-22-23%
מסך כל הייצוא.
הגיע אפילו, היה שנה מסוימת האזור שאפילו עבר את המשקל של הייצוא לארצות הברית, אבל זה פחות או יותר מגיע לאותם הרמות, זה ימשיך לגדול ללא ספק. בהתאם לגידול במשקלה של אסיה בכלכלה העולמית, חייב להיות, זה יקרה. יחד עם זה, ההבדל הוא שבאמת הקושי בעשיית עסקים במדינות האלה הוא לאין ארוך הרבה הרבה יותר גדול מאשר הקושי בעשיית עסקים בארצות הברית או בשווקים המסורתיים האחרים של ישראל, שזה האיחוד האירופי.
כן.
ארצות הברית והאיחוד האירופי, נכון להיום, למרות הירידה במשקלה של ארצות הברית בייצוא הישראלי, שדרך אגב מיוחס כולו לתחום התרופות, וזה סיפור אחר בפני עצמו, עוד פעם, נעזוב את זה. ביחד שני השווקים האלה מהווים סדר גודל של 60% מהייצוא שלנו. ואני אומר את זה כי דווקא פה, מקומו של מכון הייצוא,
כן,
ושל גורמים אחרים, כמו משרד הכלכלה, מנהל שר החוץ, כן, גם משרד החוץ דרך אגב, כאן החשיבות שלנו תופסת משנה תוקף, דווקא בגלל הקשיים באותם השווקים הספציפיים באסיה. כאן הם צריכים הרבה יותר את היד התומכת, צריכים הרבה יותר הכוונה, הרבה יותר ליווי, הרבה יותר סיוע. כאן צריך הסתכלות לטווח ארוך, צריך פה סבלנות, צריך פה מימון. ובאמת משרד הכלכלה העמיד בשנים האחרונות קרנות שיווק, חידש את הפעילות של קרנות השיווק, כי במשך הרבה שנים הקרנות האלה הושבטו ולא היה סיוע לשיווק של חברות ישראליות בשווקים הבינלאומיים. בשנים האחרונות, לשמחתי, הקרנות האלה הופעלו מחדש במתכונת אחרת לגמרי, והן נותנות סיוע גדול במיוחד לחברות שרוצות להיכנס לשוק הסיני ולשוק ההודי ולשוק היפני.
הבנתי. זה משהו שחייבים לשקלל אותו במחיר, שזה לא רק מה הגודל והפוטנציאל של השוק, אלא כמה עולה לי בעצם להיכנס למשחק שם.
לא רק כמה עולה לי, גם הזמן שלוקח לך להיכנס לשוק. המאמצים שאתה צריך להשקיע מצד אחד, ולאורך כמה זמן. כלומר, אחד הדברים שאנחנו יודעים, שכדי להיכנס לשוק היפני,
כן,
זה יכול לקחת לך שנים. שנים. אתה גם צריך לעשות את זה נכון, אבל גם צריך את היכולות להשקיע את אותם השנים האלה שבהם אתה שם כסף ואתה לא רואה תוצאות. אז זה גדול, זה כבד. תזכור שרוב היצואנים הישראלים הם יצואנים קטנים. יש חברות ישראליות שהמקבילות שלהם באירופה או בארצות הברית בכלל לא חושבות לשווקים בינלאומיים. בכלל, ייצוא. ארצות הברית, רוב היצרנים מסתכלים על השוק המקומי.
כן.
בוודאי הקטנים והבינוניים. אותו דבר באירופה, כשאתה מסתכל על האיחוד האירופי, הם סוחרים בינם לבין עצמם. אז למכור מצרפת לגרמניה, כל הכבוד, זה לא כמו למכור מצרפת לישראל או מישראל לצרפת.
זה כמו למכור מתל אביב לחיפה.
רוב הסחר באיחוד האירופי נעשה בינם לבין עצמם.
הבנתי.
אוקיי, אבל היצואן הישראלי, אותו יצואן קטן שרק רוצה להתחיל, וזו חברה קטנה של 10, 15, 20, 30 איש, נגיד,
כן.
הוא כבר ישר צריך לפעול בשווקים, ובטח כשהוא הולך לאסיה, מאוד 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 קשה לו. החברות האמריקאיות שמוכרות באסיה זה חברות של שמוכרות מאות מיליונים, מיליארדים של דולרים, הם הולכים למכור בסין.
הבנתי.
ואיתם אנחנו צריכים להתחרות.
לנו כישראלים אין לנו את הפריבילגיה יותר מדי להישאר בשוק המקומי.
זה אחד, אבל אני אומר, תראה גם מי המתחרים שלנו, מול מי אנחנו צריכים. זאת אומרת, היכולות של היצואנים הישראלים,
כן.
אנחנו צריכים ללכת באמת להתחרות עם הגדולים ביותר, עם ענקים. לפעמים, דרך אגב, זה גם מכתיב את האסטרטגיה שלך. לפעמים אתה מבין, למשל, שכדי להצליח למכור בשווקים, אתה חייב להתחבר עם חברה אמריקאית, וזה גם מה שקורה בפועל, לצערנו. אבל כנראה שאין מנוס. אתה רואה שחברות אמריקאיות בנות וקונות פה את הטכנולוגיות הישראליות, ובעצם הן הופכות להיות הגורם שרק משווק את זה במדינות אחרות, בשווקים שלישיים.
הבנתי.
כי הקושי והמאמץ השיווקי שנדרש הוא עדיין. זה קורה הרבה בתחום הציוד הרפואי, למשל.
אוקיי. שאלה אחרונה. לפני שאנחנו מסיימים.
כן. טוב, תמשיך בבקשה.
שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. איך אתה רואה, והרבה חבר'ה אמרו שתחזית קשה לתת, אבל איך אתם במכון פה מתכוננים 10-15 שנה קדימה? למה אתם מתכוננים?
תראה, בגדול אמרתי, בראייה אסטרטגית, ולשמחתי אנחנו ראינו את הדברים, כך שהיום אני כבר יכול להגיד את זה בדיעבד, כבר הדברים שקרו, אני לא מדבר תיאוריה. אנחנו כבר לפני, אפשר להגיד, 15 שנה, מאז שאני פה, אנחנו מדברים על כיוון ברור של ללכת עם דגש על אותן מדינות יעד שהגדרנו אותן, שזה בעיקר מדינות של אסיה, אמרתי. אבל גם מדינות נוספות כמו ברזיל, כמו רוסיה, כן, אנחנו חושבים שרוסיה עדיין היא שוק יעד חשוב, שגם כל מה שקרה לאחרונה לא אומר שצריך לזנוח את השוק הרוסי. נכון, זה קשה, זה בעיה, זה לא פשוט, היה שם משבר, הרובל נפל, זה יוצר המון קשיים, כן. אבל השוק הרוסי הוא שוק חשוב. מדינות כמו, הזכרתי, במעגל השני, או במעגל הראשון, אינדונזיה, מדינות כמו וייטנאם, ניגריה, ניגריה דרך אגב,
כן.
ניגריה צפויה להיות אחת מ-15 הכלכלות הגדולות בעולם.
וואו.
כן? כבר היום דרך אגב, כמובן, היא הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה, כן, ניגריה. אבל מדינה של 200 מיליון איש גם כן, בוא לא נשכח את זה. ולכן, השווקים האלה צריך לשים עליהם עדיפות ולתת שם מאמץ מיוחד. יחד עם זה, אנחנו גם נמשיך להיות קשובים למה שאומרים היצואנים. אנחנו לא נלך רק למקומות שאנחנו חושבים ששם צריך ולהילחם בכל הכוח, להילחם בתחנות רוח. לא. אז אנחנו נמשיך לשמוע מצד אחד ליצואנים מה שהם רוצים, מצד שני אנחנו נגיד להם את מה שאנחנו חושבים לגבי המקומות שלהם כן צריך להתקדם. רק אתמול בכנס הזה של הודו. כן. לא, אליי לא מעט יצואנים, אנשים שהיו שם בכנס,
כן.
מנהלי פיתוח עסקי לצורך העניין שיושבים בחברות, ביקשו ממני את המצגת שבה הצגתי את איך אנחנו רואים את ההתפתחויות לשנת 2050, מבחינת יחסי הכוחות העולמיים, כי הם רוצים לקחת את זה לדיונים בהנהלות שלהם,
כן.
כדי שזה ישמש איזשהו אינפוט בדיונים של איפה לשים מאמצים יותר גדולים. אז ככה הדברים קורים, אנחנו מביאים את התובנות שלנו, היצואנים עצמם יושבים, מקבלים, חושבים, בודקים ממה שהם חושבים שנכון לעשות. בסופו של דבר, עושים את ההחלטות. אנחנו כמובן, בסופו של דבר, מה שהיצואנים יבקשו, אנחנו נעמוד לצידם. ואנחנו מאמינים שהיצוא ימשיך להיות הזרוע או הגורם המרכזי שתומך בצמיחה הישראלית. אנחנו לשמחתנו, וזה בהתאם לתחזיות שעשינו, גם רואים את ההתאוששות בייצוא ב-2017, זה גם יימשך השנה, אנחנו כבר רואים נתונים ראשונים, ככה חזינו וכך גם קורה. זה אחרי כמה שנים או שנים לא מעטות של קיפאון בייצוא. אנחנו רואים את ההתאוששות, דרך אגב זה קשור להתאוששות שהייתה בסחר עולמי.
כן.
אני רוצה להאמין שבסופו של דבר מלחמות הסחר האלה יהיו מצומצמות ולא באמת יובילו לשינוי גדול שיוריד חזרה או יבלום את כל הצמיחה העולמית, כי כמובן אנחנו אז ניפגע. אבל ללא ספק, בוא נעזור לעניין, המעבר לכיוון של אסיה, לכיוון של אפריקה, לכיוון של אמריקה הלטינית, בעיקר בדגש על ברזיל, טורקיה דרך אגב, מדינה חשובה, מדינה חשובה, כמה שאנחנו שמחים או לא שמחים, אבל היא גם אחת מ... 15 הכלכלות הגדולות בעולם בשנת 2050. וגם שם אנחנו נצטרך להמשיך, לא נצטרך, אבל אנחנו חושבים שזה נכון, להמשיך לעשות שם עסקים. ואנחנו בכל מקום כזה נרצה לקיים פעילויות שלנו כמכון, יחד עם משרד הכלכלה, ויחד עם גורמים אחרים דרך אגב, באותם השווקים, שאנחנו נתחבר אליהם, נפעל לטובת היצואנים הישראלים.
מעולה. על הכיפק, שולי, תודה רבה רבה, מאוד מעריך את זה.
בבקשה.
לקהל המאזינים שלנו, אתם מוזמנים לשים תגובות, שיתופים, לייקים, אם יש דברים שאתם לא מסכימים איתי, או עם מה ששולי אמר, תרגישו חופשי לשים את זה בתגובות. בנוסף, אם אתם אנשים שעוסקים בתחום של אסיה ורוצים לבוא ולדבר איתנו, ויש לכם דברים מעניינים להגיד, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. ואם יש כנסים שאתם רוצים שאנחנו נגיע ובעצם נסקר את מה שקורה, אתם גם מוזמנים ליצור אותנו קשר. אנחנו הפודקאסט העברי הראשון והגדול ביותר שסוקר את אסיה. תודה רבה לכם, תודה רבה שאולי, ולהתראות.
בבקשה.